אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף עין ה', מתחילים בעין ד' עמוד ב'. שואלת הגמור, איבו אלו, מהו לימנוס בוי ראשון ושני? אנחנו בשאלה של בן פקוה, עובר הנמצא בגוף בהמה, ברחם. עכשיו הבהמה, האמא נשחטה. מעכשיו היא יכולה לקבל טומאה, כי הרי בהמה מחיים לא מקבלת טומאה. אחרי מיטתה היא מקבלת טומאה. עכשיו הדין הוא, בהלכות טומאה, בענייני טומאה וטהרה, שכל פעם מה שמטמא דרגתו חמורה יותר ממה שקיבל טומאה. אם המטמא הוא ראשון, אז זה שנגע בו נהיה שני, וכך הלאה. השאלה, האם העובר המונח בתוך הבהמה, יש בה דין של שלב נמוך יותר? האם אם נגע באב הטומאה, כלומר, נגעו באב הטומאה בפרה השחוטה, אז האב הטומאה זה... ואז הפרה זה ראשון, ועכשיו העובר הנוגעת באמא נהיית שני. רב יוחנן אומר, כן, כך זה הולך, מוינו בראשון ושני, כי זה שני גופים נפרדים. רב שמעון לא קשה אומר, אין מוינו בראשון ושני, נעשה כאגוז המסקשקש בקליפוסי. יש הלכה, כאשר אגוז, שגם כן הולך באופן כזה, מסביב יש קליפה, בתוכו יש את האגוז. אבל אם נגע תומה באגוז מבחוץ, אז הכל נהיה תמה בבת אחד. לא שייך לומר שהקליפה תעשה את המונח בפנים שני. למה? כי זה נחשב כגוף אחד. אומר יש לוקיש, שגם רב שמעון לוקיש, שגם אצלנו, העובר והאימא נחשבים כגוף אחד לגבי טומאה. איזה רב שמעון לוקיש לרבי יוחנן? למדנו במשנה שיש מחלוקת רב מאיר וחכמים, האם שחיטת האם מטהרת מדי נבלה את ה... איבר שהעובר הוציא. אז לשיטת רמר, הבוסו, מגה נווה לדברי רמר. הבשר מבפנים קיבל תומה מזה שהוא נגע ביד היוצא. וחכמים אומרים, מגה טרייפה שחוטה. אין לו תומת נבילה, רק תומת מגה טרייפה, שזה רק בקודשים ורק דרבנה. על כל פנים אנחנו רואים שישייך פה עניין של תומה. אומר עכשיו רב שמעון לוקיש ככה, בישלוי מלדידידה מן אחד גופי... לשיטתי שאני אומר שהעובר והפרה זה דבר אחד, גוף אחד, אז יש פה הכשר לקבל תומה. כדי לקבל תומה צריך שיהיה מוכשר לקבל תומה מאחד משבעת המשקים. אחד משבעת המשקים זה דם. אז לשיטתי שאני אומר שהעובר והאימא הם דבר אחד, גוף אחד, אז כששחטו את האימא וירד דם, הדם הכשיר את הפרה, הכל נהיה כבר מוכשר לקבל תומה, כולל העובר. העיני דיסקה שבדום מדעימי, אז שייך עכשיו קבל התומה. אבל אלו לדידוך לשיטתך שאתה אומר שהעובר והאימא הם שני גופים נפרדים. אם כך בזה שהוכשרה האימא, העובר לא הוכשר. איך העובר בכלל מקבל תומה? הרי הוא לא הוכשר לקבל תומה. עמלי, אמר רבי יוחנן לרבי שלוקיש, בשחית וקרב שמן. רב שמן סובר בדף למד גימל, שלא אדם מכשיר לקבל תומה, רק השחיטה. מכשירה לקבל תומה. עצם הדבר ששחטו, גם אם לא ירד דם, גורם להכשר לקבלת תומה. נו, הרי פה העובר ניתר בשחיטת האם. אז אם הוא ניתר בשחיטת האם, אז גם הוכשר על די שחיטת האם. איזה רבי יוחנן לרבי שמעון לא, כששב רבי יוחנן שואל את הקושיה שלו. הבן פקוע, אפילו שהוא חי, אבל מכיוון שהוא ניתר בשחיטת אמו, אז הוא נחשב כאילו שהוא כבר נשחט. אז אבל פי שיש לנו כלל שבעל חי לא מקבל תומה, אבל בן פקוי, מכיוון שהוא נחשב כנשחט כבר, אפילו שהוא חי והוא נושם, הוא מקבל תומה. הוא נחשב כמו שאר מאכלים. אז למשל, אם הוא עבר בנהר, הוא הוכשר לקבל תומה. אם הוא נכנס לבית קברות, נטמא. אומר רבי יוחנן ככה לרבי שמעון בן לוקיש, בישלוי מלדידי דמיני תרי גופניני, לשיטתי שאני אומר, שהעובר לא הוכשר על ידי שחיטת האם, מכיוון שזה גוף נפרד, אז צריך שיעבור בנהר כדי שיקבל את הערך של קבל תומה. הוכשר אין, לא יוכשר לא. אלו לדידוך אתה, אבל סובר, דאמר אותך את גופי. העובר והאימא זה דבר אחד. אז אם ככה, האימא הרי הוכשרה על ידי השחיטה, על ידי אדם. אז אם כך, גם העובר כבר הוכשר. למה הוא צריך לעבור בנהר כדי לקבל תומה? אומרת הגמורה, מדובר פה בשחיטה יבשת, לא ירד דם בשחיטה, יש כזה מושג, וזה לא הולך כשיטת רב שמעון שהשחיטה מכשרתו, ומילא לכן צריך שייכנס לתוך מים כדי שיוכשר לקבל תומה. אומרת הגמורה, מן תנא עובר בנוער הוכשר, הולך לבייס הקבורס ניצמו, אומר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, דסנו למד, רבי שמעון לא זרו, אמא משום רבי יוסי הגלילי, מתמת תומס אוכלים וצורך איכשהו. וחכמים אומרים, אינו מתמת תומס אוכלים, מפני שהוא חי, וכל שהוא חי, אינו מתמת תומס אוכלים. רבי יוסי הגלילי אומר, שמכיוון שבן פקוע הזה הותר בשחיטת אמו, אז זה נחשב כאילו שזה כבר מת. אז זה נחשב כשר מאכל, והרי כל מאכל, כדי שיקבל תומה, צריך לקבל הכשר לקבל תומה. אבל חכמים אומרים, אכן, לגבי שחיטה, לא צריך לשחוט אותו, מכר הדין, מכיוון ששחטו את האמא. אבל סוף סוף הוא נושם, לגבי קבלת תומה, כל עוד שהבעל חי חי, הוא לא מקבל תומה. ועוז רבי יוחנן לתמי, דומה רבי יוחנן, רבי יוחנן הגלילי ובשמי, אמרו דובר איכות. שמה? שבעל חי, שלא צריך לשחוט אותו, נחשב כמאכל רגיל שצריך הכשר לקבל תומה, והוא מקבל תומה. ויוסי הגלילי, עוד אמרו, בשמי דסנן, דוגים מי אמסי מקבלן תומה, הוציא אותו מהמים, אז ממתי הוא נחשב כבר כאילו מת, וכאילו חתיכת מאכל שצריך, שיכול כבר לקבל תומה, כי הרי כל עוד הוא חי, בעל חי לא מקבל תומה, זולת אדם. בשמי אומרים מי שיצוידו, ברגע שצדו אותו, הרי נחשב כאילו מת, כי דגים לא צריכים לשחוט אותם, אסיפתם זו ישחיטתם, ממילא הוא מקבל תומה. ובייס הלל אומרים, מי שימוסו, רק אחרי שימותו הדגים, אז הגדרתם כדבר מאכל רגיל, שצריך, שיכול לקבל תומה, וצריך שיהיה לקבל תומה. רבי עקיבא אומר, משור שאינם יכולים לחיות, ממתי שהם כבר לא יכולים לחיות, מהי בינינו? אמר רבי יוחנן, דג מקרטי איקה בינינו. בייס הלל סוברים, שגם במצב כזה שהוא כבר נמצא מחוץ למים הרבה זמן, ואפילו אם יכניס אותו מחוץ, שוב פעם למים, הוא לא יוכל לחיות, מכל מקום, כל עוד שהוא נושם, הוא חי, הוא לא מקבל תומה. ואילו לרבי עקיבא, באופן כזה שהוא כבר עבוד, הוא כבר כן מקבל תומה. בוא ערב חיסדה, נוילדו בדוגים סימוני טרייפה מאו. הרי בבהמה, כשיש אחד מהטרייפס, שלמדנו בפרק אלה טרייפס, אז הבהמה בעצם נחשבת כאילו כבר מתה, מבחינות מסוימות. מכיוון, תקף נראה שיש הרי שיטות הסוברות שטרייפה כבר לא יכול לחיות ממילא הרבה זמן. אבל התורה אומרת שטרייפה אסור לאכול, אז הוא נחשב כאילו דבר מת. עכשיו, אם הדג יש לו איזה אחד מהטרייפס, שכמובן זה לא אוסר אותו באכילה, כי הרי אין דינים של טרייפס בדג. אבל האם דינו על כל פנים, כאילו כבר מת, ומילא הוא נחשב כחתיכת מאכל שיכול לקבל תומה. אפילו שהוא עוד חי. תיבוא אלמן דומה טרייפה חיה, תיבוא אלמן דומה טרייפה הנה חיה, תיבוא אלמן דומה טרייפה חיה. באימה, הוא דנפי שחי, הוא זה, רק בבהמה שקיום החיים שלה זה הרבה, אז מילא, אפילו שיש בה סימני טרפה, אז היא יכולה לחיות. אבל דוגים דלי נפיש החיוסק, מכיוון שקיום החיות שלהם הם חלש יותר מבהמה, אז אם יש בהם סימני טרפה, אז נחשב כן כמת, לא, ואם כך זה מקבל תומה. אוי דילמה, אולי להפך. אפילו למען לא מהטרפה, אין החיה, שטרפה לא יכולה לחיות. אז בוודאי דק שלא יכול לחיות, אבל אפשר שרק אנם מילה בהמה, דייש במין השחית. אבל דוגם דיים במין השחית אלוהי. כלומר, ייתכן שכל הדינים האלה של טרייפס שייכים רק בבהמה, ששם יש הלכות טרייפס. אבל מכיוון שבדגים אין כלל את כל העניין הזה של שחיתה ושל טרייפס, אז לא אכפת לנו שיש לו איזשהו מום. הוא לא נחשב כמת. כל עוד שהוא נושם, הוא נחשב כחי. ממילא הוא לא מקבל תומה. אומרת הגמור, איטילו נפל. בהמה שאיטילה נפל, הוא בר שלא קלו חדשיו. רבי יוחנן אומר, החלף שלו כמו חלף של בהמה רגילה שיש בזה קרת. רבי שמעון לוקיש אומר, חלבוי כחלף חי. הרי התורה אוסרת רק חלף בהמה טהורה, אבל חלף של חי מותרת. אבל אם החי למשל חיה טמאה, כמובן שהחלף דינו כמו הבשר, שיש בזה גם כן טומאה. אז כך גם אומר רבי שמעון לוקיש, החלף של העובר הזה דינו כנבלה, כמו העובר שיש בזה מלכס, אבל לא קורס. אז רבי יוחנן אמר חלבוי כחלב בהמה, למה? אוויר כגורם. מה גורם שיהיה לו הגדרה של בהמה? זה שהוא יצא מהרחם ונכנס לאוויר העולם. במילא פה, מכיוון שהעובר הזה נולד לאוויר העולם, אז חלבו, החלב שלו כחלב בהמה. רב שמעון בלוקש אמר, חלבו כחלב חי, למה? חדושים גורמה. רב שמעון בלוקש אומר שצריך שיהיה כלוך עד עכשיו כדי שהוא יהיה בהגדרה של בהמה רגילה. ממילא פה מדובר בעובר שלא כלוך עד עכשיו, אז אם כך, אין בו את האיסור של חלב. יקידו אמרה, כל היחד אלוהי, כל אלוהי חדושיו, לא יקלומו. יש אומרים שזה בוודאי שאם מדובר פה בנפל שלא כלו חדשיו, בוודאי אין הגדרתו כבהמה, והאיסור חלב לא חל בו. כי פליגי היחד הוא אישית ידו למאי בהמה, ותולש חלב של בנטישו חי. הוא אישית ידו למאי הבהמה, ותלש משם חלב של עובר בנטישו חי. ואכל, רבי יוחנן אומר חלב כחלב בהמה חדוש עם גורמה. כלומר, זה שכלו חדשיו גורמים את התהוות הבהמה והגדרתו כבהמה רגילה, גם אם הוא לא היה באוויר העולם, ומילה החלף בקרת, אילו רב שמעון בלוקש סובר, שהחל בו כחלף חי, היות והוא סובר, חדושים ואוויר גורמה, יחד צריך גם כלו חדושו, וגם שיצא לאוויר העולם כדי שיהיה הגדרתו כבהמה. ומכיוון שהעובר הזה לא יצא לאוויר העולם, אז החלף הם בו איסר קורס. הספר ביורך לבשים מלוקיש. התורה הרי אומרת, כשמקריבים קורבן, מה מקריבים? את החלב ואת הקלויוס. זה מה שמקריבים. מה שמקריבים על המזבח, את החלב שמקריבים על המזבח, חלב כזה זה בקרת. חלב של הקסולים, חלב המחסס הקרב, ויש הקלויוס. אז אבל פי שכבר כתוב את הדין הזה שמקריבים את החלב ואת הקלויוס בקורבן שלמים, התורה חוזרת ואומרת אותו דין בקורבן אושום. והנה אושום זה קורבן שבא מזכר, זה זכר, שכמובן לא שייך בזה עובר. אז אומרת הגמרא שהתורה מכפילה, כופלת שוב פעם את הדין הזה של הקטרת החלב מקורבן באושום, לומר לנו שמה חלב ושתי קלויס האמורס באושום מוצא מכלל שליל. כלומר, כשם שבאושום שלא שייך עובר, הרי שלא שייך להקריב חלב של עובר בו, כמובן, מצד המציאות. לומדים מכך שאף כל, שכל הקורבנות, גם באלו שכן שייך עובר, בקורבן נקבה, שהחלב מהעובר זה אינו בר הקרבה. מוצא מכלל שליל. אומר ככה עכשיו רבי יוחנן בישלוים לדידי, שאני סובר, שכל וחדושו גורמים להגדרת שם בהמה לגבי איסור חלב. אז אנחנו צריכים פסוק שהיינו חושבים, מכיוון שכל וחדושו אפשר להקריב את החלב, אומרת התורה, לא, שאסור. אלו לדידוך שאתה סובר, שממילא זה לא נחשב כבהמה. כל הוא חדושו, כל עוד שלא ראה את אוויר העולם. אז בוודאי שאי אפשר להקריב את זה, כי זה הרי לא בהגדור של חלב בהמה, מה יצטרך? מה התורה צריכה לגלות לנו את זה? אומר שלוקש לרבי יוחנן, זה המקור שלי אכן. תאי מדידי נמי מוח, מזה שהתורה אומרת לא להקריב חלב של עובר, לא יצא לאוויר העולם. נו, מזה אני לוקח את הדין, שכנראה החלב הזה, חלב מותר. והיא כדומה שהולך פה להפך. איזה רב שמעון בלוקש לרבי יוחנן, רב שמעון בלוקש אל הוא לרבי יוחנן, קושיה מהברייס הנוכחית, מה החלב יש להקלויס האמורס באושום? מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל. אומר עכשיו רבי יוחנן ככה, רב שמעון בלוקש שואל, בישלם אל ידידי, שאני סובר שחלב של עובר, הן הגדרתו כחלב, לכן זה מה שהתורה אומרת, לכן אומרת התורה, לא להקריב אותו, מי שמוכן מעט הרחמון. אל לדורתה רבי יוחנן סובר שחלב של בהמה, של בעובר, כן ההגדרה של חלב, זה כן ההגדרה של בהמה רגילה, אז למה באמת שלא יקריבו את זה לקרב, גם אם הוא נמצא בתוך מאימו? עמלה אומר, רבי יוחנן מדידיו המחוס הזמן, זה לא בגלל שהחלב זה לא חלב, החלב זה חלב, יש לו בעיה אחרת של מחוס הזמן, כי הנה אנחנו רואים שהתורה אומרת שרק ביום השמיני אחרי לידת עגל, אחרי לידת כבש, אפשר להקריב אותו. כי כל עוד שהוא בתוך השבעת ימים, והוא יושב הסיום תחס ימוי, זה נקרא כמחוסר זמן, אף על פי שהוא בריא, והוא קיים, והוא הולך על הרגליים והכל. אז גם פה, אף על פי שהחלב הוא חלב, מכל מקום יש לו בעיה של מחוסר זמן, מכיוון שהוא בא במי אמו. לכן אומרת התורה לא להקריב את זה. אמר במה, שויכת, אסטרפי ומוצבו בנתי שחי. לדברי אויסר מטר, לדברי המטר אויסר. למדנו לאל שיש מחלוקת רמי ורבי יהודה, האם בנטישה חי הותר בשחיטת אמו או לא. לשיטת רמי שסובר שלא הותר בשחיטת אמו, נמצא ש... הגדרתו כבהמה נפרדת, אז מה אכפת לנו שהאימא טרף? הרי סוף סוף אפשר לשחוט עכשיו את העובר ושלום על ישראל. אבל לשיטת רבי יהודה שאומר שהעובר הותר בשחיטת אמו, הרי אמו לא הותרה, בגלל שאמו התגלתה כטרפה. נמצא שאין לנו תקנה עכשיו לבלד הזה, כי הגמרא עכשיו לומדת, לפי השיטה הזאת, שלשיטת רבי יהודה, העובר שמוצאים במאי האם, מותרת רק בשחיטת אמו ולא בשחיטה עצמית. עכשיו רוב חולק על זה, רוב אומר, לדברי המטר נם ממותר, ארבו סימונים אח שברחמונה. זאת אומרת, התורה נותנת אופציה, אפשר להכשיר אותו על די שחיטת האם, אבל אפשר להכשיר אותו גם כן על די השחיטה העצמית של העובר. אומר רב חיסדא, השויכת איזה טריפה ומוצו בו בן תשעו חי. שחטו בהמה טריפה, והיה שם בן תשעה חי. אז נמצא שבשחיטת אמו הטריפה, זה לא הותר העובר. אז טעון שחיטה? ואם הוא טעון שחיטה העובר, אז אנחנו מחשיבים אותו כבהמה נפרדת, אז חייב להוריד מכך את המתנות כהונה, זרוע, לחיים וכבש שנותנים לכהן. כי זה בהמה נפרדת. אבל אם העובר הזה מת בלא שחיטה, אין לו דין של תומת נבילה, טהור מלטמא במסע. כלומר, אין לו תומת נבילה, מכיוון ששחיטת אמו התירה. אתה שואל את הגמור, אז הסתירה. אומר לרבי, אתה אומר טעון שאתה כמן קרב מאיר שאומר שהעובר הזה לא הותר בשחיטת אמו, ואתה ממשיך ואומר שהוא טהור מלטמא במסע, זה כשיטת רבונן שהשחיטת האם כן מתארת מדי נבילה. אומרת הגמורה ולתעמוך, אומר רב חיסדא, יש לנו ברייסה שכתוב כך. עוד אתונה, יש ברייסה, שם כתוב ככה, רב חיה שונה ברייסה ככה. השויכת זה טרייבה ומוצו במתי שחי, טעון שחיטה וחי בזרוע אל חיים וכאבה, וימס טעום אל טעם המסה. זה ברייסה, באמת התוספות שואלים, אם זה ברייסה, למה רב חיסדא אומר את זה מעצמו? כמן כרמר, מס טעום אל טעם המסה, כרבון אותו קושיה. אומר רבא, על זה אין קושיה, למה? כי רב חיה, כשלמד את הברייסה, והוא כותב, אם מת טעום לטמא במסע, הכוונה שלו לא שנמצא בן תשע חי, רק שמצא בן תשע מת. נו, אם מצא בן תשע מת, רב מאיר מודה שהותר בשחיטת אמו. נו, אם הוא הותר בשחיטת אמו, אז עכשיו הוא מתאר אותו מדי נבל. אלו, לדוח, אתה שלא ענית ככה, כנראה שאתה מדבר, ואם מת, הכוונה, לא שנמצא מת, רק שעכשיו הוא מת. אז אם כך, יש לנו את הקושיה עליך. עמלי, אמר לו רב חיסדא, לדידי נמלי קשיא, ארבו סימונים אח שברחמון. זאת אומרת, אם העובר עדיין חי, אפשר לשחוט אותו. ולא צריכים לשחוט אותו על די אמו. כלומר, יש אופציה. לא שרק בשחיטת אמו, רק גם בשחיטת אמו. ואם הוא מת, אז הועיל השחיטת אמו לתארו מדי תומס נבל. כסלג רב זעירא אשכחי לרב אסד, יוסף וקומה לו לא שמע את זה. עמלי, ישר וכן אמר רב יוחנן שככה פשט. אז רק רבי יוחנן אומר ככה, מכלל דפלג אלי רב שמעון בן לקיש, מכיוון שהוא לא אמר שכן אומר רב שמעון בן לקיש, אומר רב אסא, מה שאהב שואל ושוסיק לי. ושלוקיש היה בשתיקה אחרי שהוא שמע את רבי יוחנן, בינתיים אני רב אסא יצאתי מהבית כנסת, לא שמעתי מה ששלוקיש עונה. ויגיד אומר, מי שתאה ושוסף ושוסיק לי, או שהוא היה באמצע שתייה הרי ששלוקיש, וכשהוא רצה לענות, אני קראיתי בחוץ, לא שמעתי מה דעת רב שמעון בן לקיש. למדנו במשנה רב שמעון שזוג אומר, הוא בא שנמצא חי בימי אמו, אפילו 5 שנים עברו, והוא רוקד וקופץ וחורש וזורק, והכל, מכל מקום לא צריך לשחוט אותו. אין את תנא קמא, הרי זה השיטה של תנא קמא שסובר, שלא צריך לשחוט בפקוע חי. אומרת הגמרא, אומר רב כהנא, איפרס על גבי קרקע כבניהו. לשיטת תנא קמא, אכן, מעיקר הדין מן התורה לא צריך לשחוט אותו, אבל מצד מרית העין צריך לשחוט אותו, אם הוא כבר היה על הרצפה והלך. כדי שאנשים לא יחשבו שמותר לאכול בשר בלי שחיטה. רב שמעון שזור ולא חושש לזה, ואומר שמותר לאכול את זה ללא שחיטה, גם ללא, לא צריך לחשוש למרית העין. אומר רב משרשי, לדברי יוימר חושן לזרע אוהב, בן פקוע הבועל, בהם אם אל יישא, הוולד אין לו תקונה. כבר למדנו את זה למעלה בתחילת הפרק, שפשט הוא ככה. יש הרי, זה ברור שכל פעם מתייחסים לזרע האם. האם מתייחסים לזרע אב, זה מחלוקת. חנני סובר שחוששים לזרע אב. נמצא שבן פקוע, שבא על בהמה רגילה, ועוליד ולד, הוולד הזה יש בו חצי מצד האבא, הבן פקוע, חצי מצד האמא, שהיא בהמה רגילה. זאת אומרת שכאילו יש בו שני סימנים, סימן אחד שחוט מצד הרי ששחטו את האמא שלו בשעה שהוא היה בפנים, וסימן אחד לא שחוט. אז מילא אין לו תקנה. כרי אין לך שהייה גדולה מזו, בין שחיטת הסימן הראשון לסימן השני. אומר הבעיה, אקל מועדים בכל עוד בן פקועה, אם מצאו עובר שפרסותיו אינם זדוקות, רק כלוטות, כלומר חלקות, בתוך מאי באימה שחוטה, מכיוון שזה דבר מוזר מה שמצאו פה, אז דבר מוזר, אנשים זוכרים את פרטי המעשה, אז יזכרו גם כן שהוא היה בן פקוע, ואז מותר לאכול את זה בלי שחיטה, כי הרי כולם יודעים שזה בן פקוע. אין פה מרית העין. מה הייתה מכל מיל זה דתמיה, כל דבר שתמוע, מיד קיר אלוהים, שאנשים זוכרים את העניין. אבל איקי דאומרי, ישנם כאלה שאומרים, שאומר הבאי, אקל מודים בקולות בן קלוטה, בן פקוע שמותר מייתיים את רי תמיה, מיד קיר דקירין, שכלומר, לא מספיק פלא אחד, צריך שיהיה פה שתי פלאים, כדי שאנשים יזכרו. גם שהוא קלוט והאימא קלוטה, וכמו כן שהוא היה בן פקוע. אומר זהירה, אומר רב חנינה, הלוכה כרב שמעון שזורי, שאפילו הפריס על גבי קרקע והלך, וחרש, מותר לכל את זה ללא שחיטה. חיינו רב שמעון שזורי מטר בבנוי, ובן בנוי עצוף כל הדורס. אם הבן פקוע הזה בא הלבס פקוע והוליד עוד, ואחר כך הוולד הזה בא הלבס פקוע אחר והוליד עוד, אפילו עצוף כל הדורות, אם כולם פה בני ובנוס פקוע, לא צריך לשחוט אותם. רבי יוחנן אמר, הוא מותר. רק הבן פקוע עצמו מותר ללא שחיטה, אבל הוולדות אחר כך כן צריך לשחוט, כדי שאנשים לא יבוא ויתו שמותר לכל בשר בלי שחיטה, כלומר מצד מרית העין. עד ברחוב, אבל בן פקוע, דנופל דובה עלי. בא דוף, טרף אותו. כלומר, מה פירוש טרף אותו? הוא עשה אותו טרפה. שאם זה היה קורה בבהמה רגילה, כמובן שכבר היה אסור לאכול את הבהמה. אבל מכיוון שבן פקוע נחשב כבר כבשר שחוט, מצד שהותר בשחיטת ההם, אז זה לא נפסל בטרפס. אז הוא אמר לו, לך תשחוט את זה ותאכול. הוא עושה לקמי דרבה שאומר לי, זיל שחטי. אומר לי, אומר, שואל עדה, למה צריך לשחוט את זה בכלל? אומר, זה עיר אומר בחנין. הלוך רב שמעון שזורי, וכן רב שמעון שזורי, מטר בבנוי, ובן בנוי, עד סוף כל הדור. אז אפילו רבי יוחנן שאומר, שכן צריך שחיטה זה רק בוולדות, אבל בו עצמו בוודאי לא צריך שחיטה. אומר לי, אמר רבה של עדה, רבי יוחנן, לדברי רב שמעון שזורי, כלומר, רבי יוחנן לשיטתו סובר, שאותו עצמו גם צריך לשחוט מצד מרית העין. רק לשיטת רב שמעון שזורי, הוא אומר, שלא צריך לשחוט את אותו עצמו, אבל את הדורות כן צריך. שואל את הגמור, אז אם כך אתה רוצה לומר, שרבי יוחנן להלכה לא נוקט כרב שמעון שזורי, לא אמר רב בר חנינא, אמר הוא לא אמר רב חנינא, הלוך כרב שמעון שזורי ולא יועיד, אלא כל מקום ששון רב שמעון שזורי, הלוך כמו איסוי. אומר לי, אמר רב אשה, אנו כי אוס פיר לי. אני סובר כשיטה, ששם מופיע העניין הזה, שלא הפשט הוא שהלכה כרב שמעון שזורי בכל מקום, רק בשתי מקומות. דאמר רבי יוינס, נלוך רב שמעון שזורי במסוקן ובתרומה סמייסר של דמי. מה זה? מסוקן דיסנם. ההלכה היא כשהאדם אומר, מצווה על מישהו שיכתבו גט לאשתו, אז כותבים אבל לא נותנים, רק אם הוא כותב כתבו ותנו. אז בראשונה, היו אומרים, חכמים אמרו, היועץ בקוילור, אם המלכות רוצה להרוג מישהו, חייב מיתת מלכות, אז היהודי הזה אומר לשני אנשים, כתבו גט לאשתי, אז בוודאי כוונתו שיתנו גט לאשתו כדי שהיא לא תזדקק לחליצה, הרי אלו יכתבו ויתנו. אף על פי שהוא לא אמר את המילה שיתנו, רק שיכתבו. כי אנחנו עומדים את דעתו שזה כוונתו. אחר כך חזרו לומר עוד, יותר מכך, אפילו זה שיוצא לדרך רחוקה ומפרש לים, היוצא למדבריות בשיירה, והוא מפחד שהיא לא תישאר אגונה, לא ישמעו ממנו, אז רוצה שיחול הגט, אפילו הוא אומר, רק כתבו, עומדים מדעתו שהכוונה שבאמת ייתנו. רב שמעון שזורי אומר, אף מסוק, בן אדם שלך למות, הוא לא רוצה שאשתו תיפול לחליצה, אם אין לו ילדים, אז הוא רוצה שהיא תתגרש כמה דקות לפני המיטה שלו, ואז היא גרושה, והיא תוכל להתחתן עם כל מי שתרצה. אז בוודאי, גם אם הוא לא אומר, תנו, רק כתבו, אז זה כוונתו שיתנו. על כך הוא אומר שההלכה כרב שמעון שזורי בעניין הזה. ובקשר לתרומת מעשר, ידוע שחזל אמרו שמכיוון שרוב עמי האורץ אינם מעשרים, אז זה קוראים לתבואה של עמי האורץ דמי, דומי, כן מאוסר או לא מאוסר. זה ספק מאוסר, צריכים להוריד מספק תרומת מעשר. אז יש הלכה שאם בשבת נזכרו שקנו תבואה מהמורץ ולא יסרו, אז מכיוון שיש פה עניין של עונג וכבוד השבס, מותר לסמוך. אם ישאלו את המורץ, יסרת, ויאמר, הן, אפשר לסמוך עליו. אומר רב שמשה זורי, יש אופן שגם בחול מותר לסמוך עליו. בן אדם יש לו תבואה של דמי, והורידו את התרומס מייסר, ועכשיו זה שוב פעם נפל בפנים. עכשיו מה יעשו? אם יקחו תבואה ממקום אחר, זה מפריש, אנחנו לא יודעים האם זה מן החיוב על הפטור, מן הפטור על החיוב, זה ספק מוסר. אומר רב שמשה זורי, מכיוון שיש פה הפסד גדול ואין ברירה, אז אפשר להקל ולשאול את המורץ האם הוא יסר, ואם הוא יאמר שהוא יסר, נמצא שאין פה בכלל תרומס ומייסר, אז אין פה בכלל טבל. תרומס מייסר של דמי דיסנן, תרומס מייסר של דמי שחוזר למקום, כלומר נפל שוב, יתערב שוב. רב שמשה זורי אומר, אב בכל, שיעל, לא ישואלים את המורץ, והוא אומר שזה מוסר, או איך לא יעל פיו. אז על זה אומר רבי יוחנן שההלכה כרב שמשה זורי, אבל לא בכל מקום. ואם כך, אז רבי יוחנן אומר את זה רק לשיטת רב שמשה זורי, שאוי סוי לא צריך לשחוט, אבל בנוי כן. מה שאין כן לשיטתו, הוא סובר שגם את אוי סוי צריך לשחוט.